שיעור מדעים לכיתה ו'. היום נלמד, ילדים יקרים, על מפיקים אנרגיה חשמלית. נמצא איתכם אני, אליהו סבח. ודאי כולכם מכירים את הפנס, שמוציא לנו את האור מתי שאנחנו נמצאים בחושך. ובעצם אנחנו לא מכירים רק את הפנס החשמלי, אנחנו מכירים גם את הקומקום ואת המכונת כביסה, את המקרר ואת המנורות שבבית. ולמעשה כל חיינו סובבים סביב מוצרים חשמליים, וקשה לנו כבר לדמיין איך החיים שלנו היו נראים לולא החשמל. אבל האם חשבנו פעם מאיפה מגיע החשמל? מאיכן הגיע אלינו החשמל? את החשמל מייצרים בתחנות הכוח. בוודאי ילדים יקרים ראיתם ברחוב את עמודי החשמל הגדולים שמזרימים חשמל לביתנו ולמוסדות הציבוריים. החשמל מגיע על חוטי החשמל מתחנות הכוח, שם החשמל מיוצר. אבל איך מייצרים את החשמל? את זה אני רוצה לעסוק בשיעור שלנו. מה נלמד היום? נלמד על הקשר בין מגנטיות וחשמל. נלמד כיצד מפיקים חשמל בתחנות החשמל. נכיר אפשרויות חלופיות להפקת החשמל. ולשם כך, ילדים יקרים, אני רוצה שנכין מחברת וכלי כתיבה. נתנסה. שימו לב, הבאתי איתי לציוד לשיעור הזה מד זרם רגיש. יש לי גם סליל נחושת. ויש לי כאן גם מגנט עם חוטים מוליכים. שימו לב, ילדים יקרים, שמד הזרם עומד על אפס, הוא לא זז בכלל, כי זה לא מחובר בכלל לשום בטריה. אבל מה יקרה כאשר אני אקח את המגנט ואני אכניס אותו לתוך, אני אכניס אותו לבפנים? האם לתוך הסליל נחושת, האם אני אראה שינוי במד זרם? בואו ננסה את זה ביחד. אני אזיז את זה קצת כדי שזה לא יסתיר את המצלמה. אני מכניס את המוט מגנט לתוך הסליל נחושת, ובואו נראה מה קורה. אני שם לב שהחוגה זזה לי, סימן שיש לי פה חשמל. ברגע שהמד זז, אני רואה שיש לי תנועה של חשמל. ברגע שאני עוצר, החוגה עומדת על אפס, זה אומר שאין פה שום חשמל. אם כן, בעזרת מגנט וסליל נחושת, הצלחתי לייצר חשמל. אמנם זו כמות חשמל קטנה, אבל הצלחתי לייצר חשמל. כעת אני רוצה להניע את הסליל על גבי המגנט. לשם כך אני מעמיד את המגנט, הדפסתי אותו ביחד עם פלסטלינה, וכעת אני רוצה להזיז את הסליל נחושת על המגנט. מה אתם אומרים? האם גם עכשיו ייווצר לנו חשמל? אני שם לב גם כאן שהחוגה זזה לי, סימן שגם במצב שהעברתי את סליל הנחושת מעל גבי המגנט, ייצרתי חשמל. שוב, אמנם חשמל בכמות קטנה, אבל ייצרתי חשמל. שמנו לב אם כן, שגם אם אנו משאירים את המגנט במקומו, ואנחנו מניעים את הסליל הלוך ושוב, גם שם זורם זרם במעגל החשמלי. אם כן, נסכם. כאשר הסליל במנוחה, והמגנט בתנועה, האם זורם או לא זורם זרם במעגל החשמלי? מה אתם אומרים? המגנט היה בתנועה, ודאי שזורם. האם כאשר הסליל בתנועה, והמגנט במנוחה, שהסליל זז, האם זורם או לא זורם? ודאי, ילדים יקרים, גם כאן זורם לנו זרם במעגל החשמלי. אבל כאשר הסליל והמגנט במנוחה, לא זורם לנו בכלל זרם במעגל החשמלי. נכון, אלו התשובות הנכונות. במקרה הראשון, שאחד מהם זז, שהמגנט היה בתנועה, זורם זרם במעגל החשמלי, וכן כאשר הסליל היה בתנועה, גם כאן זורם זרם במעגל החשמלי. אבל כאשר שניהם היו במנוחה, לא זרם לנו בכלל זרם במעגל החשמלי. אם כן נסיק מסקנות, ניתן להפיק חשמל באמצעות תנועה יחסית של מגנט וסליל חוט נחושת. כך הצלחנו לייצר חשמל. העיקרון של הפקת חשמל באמצעות תנועה של סליל ביחס למגנט מתקיימת במחולל החשמל, בגנרטור. אתם יכולים להכיר אולי את זה באמצעות פנס האופניים, שהוא פועל באמצעות דינמו. הבאתי איתי ביחד גנרטור קטן, שבאמצעותו אנחנו נוכל לראות כיצד מייצרים את החשמל. הגנרטור שנמצא כאן איתי כמובן לא מחובר לשום בטריה. הוא מחובר בסך הכל לאותו דבר כמו שלמדנו לפני כן. יש לי פה סליל נחושת ויש לי פה מגנט. וברגע שאני מסובב את הגלגל, הסליל נחושת יסתובב בתוך המגנט, ואני אנסה לראות אולי אני אצליח להדליק את הנורה שנמצאת כאן. אין לי כאן שום בטריה שמחוברת. בואו נראה. אני אנסה לסובב. ברגע שאני מסובב לאט, עדיין לא יצרתי חשמל. ואם אני אגביר קצת את מהירות, אני אראה שיצרתי חשמל בכמות קטנה. מה קורה אם אני סובב את המגנט בתוך המגנט? את הסליל נחושת בתוך המגנט במהירות גבוהה יותר. יצרתי כבר חשמל בכמות גבוהה יותר, וברמה שהצליחה להדליק אפילו את המנורה. הדבר הזה נמצא בדיוק בפנס האופניים שאנחנו מכירים. בתוך הפנס יש את הדינמו שנמצא על הגלגל. ברגע שהוא מסתובב, הוא מסובב את הסליל נחושת בתוך המגנט, וכך פנס האופניים נדלק. עכשיו, ילדים יקרים, אני רוצה לדעת שתנסו לשער, איך נוכל להפיק זרם בעוצמה חזקה יותר? עכשיו הצלחנו להדליק נורה קטנה, אבל איך אני אצליח להדליק משהו גדול יותר? כדי להפיק חשמל בעוצמות גבוהות, משתמשים בסליל נחושת ענק ובמגנט ענק. כך אנחנו נוכל לייצר חשמל בכמות גבוהה וגדולה יותר. הטורבינה היא גלגל גדול מאוד, הוא דומה לשבשבת, שמסתובב ומניע את המגנט ביחד לסליל. אני רוצה שתראו בתמונה את הגודל של הטורבינה ביחס לפועל שמתקין אותה. זה מזכיר ממש שבשבת. מתי שהטורבינה מסתובבת, היא מסובבת את המגנט שנמצא בתוך הסליל, וככה מופק החשמל. אבל השאלה שיש לי, אם זו טורבינה כל כך גדולה, כיצד אנחנו נוכל לסובב את הטורבינה? האם עולה בדעתכם כיצד נוכל לסובב טורבינה כזו גדולה? בואו תנסו לחשוב את זה לבד. תנסו לדמיין שהטורבינה הזאת זו שבשבת ענק. תנסו לחשוב על כל הרעיונות שאתם יכולים לחשוב כיצד אפשר להזיז את הטורבינה הזאת, ועוד מעט נראה אם צדקתם בתשובה. אני נותן לזה דקה אחת. מצוין, ילדים יקרים. הסיבוב הראשון הוא באמצעות קיטור. ישנן תחנות חשמל בהן מסובבים את הטורבינה באמצעות קיטור. קיטור זה למעשה התפרצות של ידי מים חמים מאוד מבעד לפתח צר. כיוון שהמים יוצאים מפתח צר, הלחץ הוא גבוה ומפעילים אנרגיה תנועה רבה. אולי ראיתם מגהץ קיטור, סיר לחץ או קומקום שורק. בשלושתם יש פתח צר ממנו יוצאים מדי המים החמים בקיטור. כך נראית למעשה תחנת חשמל קיטורית. תחנת החשמל כזאת היא נקראת תחנת חשמל קיטורית. וכיצד להבין כיצד היא פועלת, נעבור על שלבי הפעלתה מההתחלה ועד הפקת החשמל. כדי להרתיח את המים וליצור קיטור, יש צורך בשריפה של חומר דלק. חומר הדלק בו משתמשים במקרה שלנו הוא פחם. מביאים את הפחם באוניות, ובאמצעות מסוע ארוך, מסיעים אותו מהים אל תחנות החשמל, ותוכנים אותו לאבקה. את אבקת הפחם מעבירים לדוד גדול ושורפים אותו. אנרגיית החום משמשת להרתחת המים שנמצאים בדוד. העדים שנוצרו מהרתחת המים יוצאים דרך פתח מאוד שר, וכך נוצר הקיטור. הקיטור הזה ישמש את הנעת הטורבינה. במקביל, הגזים שנפלטים כתוצאה מהבהירה מעוברים אל ארובה גבוהה ונפלטים לאוויר. הקיטור שנוצר יוצא בעוצמה חזקה ומסובב את הטורבינה, כמו שאתם יכולים לראות שזה מוקף בעיגול האדום. עדי המים מעוברים אל מערכת הקירור שמעבה אותם בחזרה, והם ממוחזרים שוב ליצירת קיטור נוסף. הטורבינה מחוברת למגנט, כמו שראינו בגנרטור הקטן שעשינו כאן, וכאשר היא מסתובבת, גם המגנט הענק מסתובב בתוך הסליל הענק. כך מופק חשמל. החשמל שמופק בתהליך הזה זורם בחוטי החשמל לכל הצרכים. לבתים, למפעלים, למוסדות, לבתי חולים, וכך אנחנו יכולים להשתמש בחשמל. אם כן, נסכם את הדרך הראשונה שמצאנו כדי לסובב את טורבינת הענק. האם הצלחתם לחשוב על זה? אם הצלחתם, מצוין. אם לא, בואו נוסיף גם את הקיטור לתרשים שלכם. אני מחכה 30 שניות. מצוין, ילדים יקרים. אני בטוח שסיכמתם את זה בצורה יפה. נכון, אנחנו למדנו כיצד אנחנו יכולים להפיק תועלת רבה מהחשמל המופק בתחנות החשמל, אבל שריפת חומרי הדלק גורמת לשלוש בעיות מרכזיות. הבעיה הראשונה היא קשורה בשריפה עצמה. כאשר שורפים חומרי דלק, ישנם תוצרי לוואי, חומרים שנפלטים מתהליך הבעירה, פיח, אפר, אשן, גזים, וכל הדברים האלה גורמים לנו לזהם את הסביבה. הבעיה הנוספת היא השימוש בחומרי הדלק כמו פחם או בנפט, שהם בעצם משאבי טבע מתחלים. כלומר, אם נשתמש בהם בכמות מוגזמת, כמותן תלך ותקטן בצורה משמעותית מאוד, וככה לא יהיה לנו מאוד, עוד מקומות מאיפה להביא אותם. הבעיה הנוספת היא שימוש במי הים כדי לקרר את הקיטור. המים מוזרמים בצינור מהים אל מערכת הקירור וחזרה אל הים. המים המוחזרים אל הים הם חמים יותר ממה שנשאבו, וזה משפיע על בעלי החיים בסביבה. זה מקטין את רמת החמצן במים וגורם לבעלי החיים לשנות את התנהגותם הטבעית. אז מה עושים? לפניכם יש את שלושת הבעיות המרכזיות כתובות בצבע אדום. הראשון, פליטת חומרים מזהמים. לסביבה, השני שימוש במשאבי טבע מתחלים, והשלישי חימום מהים והשפעה על היצורים החיים. בתיבות הירוקות למטה יש את הפתרונות. התאימו בין הפתרונות לבין הבעיה. אם אתם יכולים להעתיק את זה למחברת או לחשוב על זה בכל רם, זה יהיה מצוין. בואו נראה אם צדקתם. נכון מאוד. לבעיית חימום מהים והשפעה על היצורים החיים, מקפידים במפעלים לא לחמם את מי הים ביותר מ8 מעלות. בכך אנחנו לא פוגעים בבעלי החיים או בסביבה. לפליטת חומרים מזהמים בסביבה, אנחנו משתמשים ראשית בחומרי דלק איכותיים שפולטים פחות חומרים מזיקים. בנוסף, ארובות תחנות החשמל מאוד גבוהות ומפזרות את המזהמים למרחק רב. והדבר האחרון, קולטים את האפר הנפלט ולא פולטים אותו מהארובה. אנחנו משתמשים בו לאחר מכן לסלילת כבישים או לייצור מלט. אבל אתם זוכרים שהייתה לנו עוד בעיה אחת שעדיין לא ענינו עליה את הפתרון. נכון, אתם צודקים, עוד לא פתרנו את הבעיה ששימוש במשאבי טבע מתחלים, כמו נפט, פחם או גז. כעת התבוננו באיור וזהו את שלבי הפקת החשמל בטורבינת הרוח. טורבינת הרוח זוהי למעשה דרך נוספת שהיא לא כרוכה בשריפת דלק. אנחנו משתמשים למעשה בעזרת הרוח, ממש כמו בשבשבת שאנחנו מכירים שמסתובבת לבד ברוח. כך אנחנו יכולים לייצר חשמל. האם אתם יכולים להסתכל בציור, ילדים יקרים, ולזהות לבד כיצד טורבינת הרוח מייצרת את החשמל? בואו ניתן לכם דקה להסתכל ולכתוב את זה במחברות לבד. נכון מאוד, ילדים יקרים, אני בטוח שהצלחתם לעלות על כל השלבים של הפקת החשמל באמצעות טורבינת הרוח כבר לבד. אנחנו רואים שהרוח מסובבת את הטורבינה. הטורבינה מסובבת את הגנרטור שנמצא בפנים, וכך מופק חשמל ומוזרם אל הבתים, אל המוסדות. אבל אני רוצה שננסה לחשוב ביחד. מהם היתרונות בשימוש בטורבינת הרוח? ומהם החסרונות? לא כל דבר הוא רק עם יתרון. יש גם דברים שיש בהם יתרונות וגם חסרונות. בואו ננסה לחשוב על זה ביחד. מהם היתרונות בשימוש בטורבינת רוח? ראשית, משאב טבע מתחדש. הרוח זה משאב טבע שהוא כל הזמן מתחדש והוא אף פעם לא מתחלה, ולכן אין לנו סיבה שהמשאב ייגמר. בנוסף, זה משאב טבע חינמי. זה לא עולה לנו כסף. ובנוסף, זה לא מזהם את הסביבה. אין פה שריפה של חומרים, וממילא אין זיהום של הסביבה. אבל, ילדים יקרים, מה עם החסרונות? יש לנו גם חסרונות בטורבינת הרוח. מצד אחד, השימוש בטורבינת הרוח זה תלוי מאוד בעונה, במיקום ובעוצמת הרוח. בנוסף, זה מאוד מאוד גדול ופוגע בנוף. והחיסרון האחרון, זה יוצר רעש גדול ולפעמים גם ציפורים יכולות להיפגע מהכנפיים הגדולות של טורבינת הרוח. אם כן, לטורבינת הרוח ישנם יתרונות, אבל ישנם גם חסרונות. הפקת חשמל באמצעות נפילת מים. משאב טבע מתחדש נוסף בו אנו יכולים להשתמש לצורך הנעת הטורבינה הוא המים. תחנה מפיקה חשמל באמצעות נפילת מים מגובה נקראת הידרואלקטרית. הידרו פירושה מים, אלקטרית זה חשמל. ילדים יקרים, האם אתם מזהים בציור את הטורבינה? האם אתם יכולים לזהות לבד את שלבי הפקת החשמל? בואו ניתן לכם גם כאן דקה אחת להסתכל ולנסות לחשוב לבד כיצד החשמל מיוצר. מצוין ילדים יקרים, אני בטוח שכבר הצלחתם לראות את זה לבד. במעגל האדום אנחנו רואים את נפילת המים על גבי הטורבינה. הטורבינה מחוברת אל הגנרטור שרואים במעגל הכחול, וכשהוא מסתובב מופק החשמל. גם בתחנה הידרואלקטרית היא לא מזהמת את הסביבה, אבל לצערנו בישראל אין הרבה אזורים שמתאימים לבניית תחנה כזו. הדבר דורש מפלים גדולים ושטח גדול כדי לבנות תחנה כזו. וכעת, ילדים יקרים, נעבור לדרך נוספת להנעת הטורבינה. הפקת חשמל בשימוש באנרגיית השמש. טוב, עכשיו אתם כבר מכירים את העיקרון של הפקת אנרגיה, איך אפשר לייצר חשמל. עכשיו אני רוצה שתתבוננו בציור ובכל המשפטים שמתארים את השלבים, ותנסו לעשות סדר במחברת בין השלבים, לפי הרצף הנכון, איך מייצרים חשמל במגדל השמש, ואיך אנחנו מפיקים אנרגיה מהשמש. אני מחכה לכם. מצוין, ילדים יקרים. אני בטוח שהצלחתם לסדר את השלבים בהפקת החשמל במגדל השמש בצורה נכונה. השלב הראשון, שדה מראות קולטות את אנרגיית השמש. השלב השני, החזרת קרינת השמש אל ראש המגדל, כמו שאתם רואים שהחיצים מפנים בחזרה מהמראות לראש המגדל. השלב השלישי, קרינת השמש מחממת את הגזים. שלב רביעי, הגזים החמים מניעים את הטורבינה. הטורבינה מניעה את הגנרטור, וכך מופק לנו חשמל והוא מוזרם לכל הבתים. אתם זוכרים שבתחילת השיעור שיערתם כיצד אפשר להניע את הטורבינה? בואו נראה אם אתם זוכרים את ארבעת הדרכים שלמדנו בשיעור. השלימו את התרשים. יש לכם דקה, ילדים יקרים. אני מחכה. מצוין, ילדים יקרים. ארבעת הדרכים שלמדנו הם היו, ראשית, שריפת פחם ויצירת קיטור. הדרך השנייה שלמדנו היא נפילת מים מגובה, שגם היא הייתה מסובבת את הטורבינה. הדרך השלישית, תנועת הרוח שהייתה מסובבת את הטורבינה. והדרך הרביעית, חימום גזים באמצעות השמש. חשוב לדעת, ילדים יקרים, שישנם דרכים נוספות להפקת חשמל שלא למדנו עליהם. ואתם צריכים לדעת שבכל דרך יש יתרון ויש חיסרון. וכעת, בואו נראה כמה אתם חרוצים. בואו נתחיל בחידון קטן. כיצד הפקת חשמל באמצעות מים יכולה לפגוע בסביבה? האם בגלל שהמים מזדהמים, או יש הרבה רעש, או הזרימה הטבעית נחסמת, או שאין פגיעה בסביבה. אתם זוכרים את התשובה הנכונה? בואו נראה. נכון, למדנו שהפקת חשמל באמצעות מים היא פוגעת בזה שהזרימה הטבעית נחסמת, וככה היא מונעת מבעלי החיים לזרום בזרם המים. שאלה נוספת. מהם היתרונות של שימוש באנרגיות חלופיות? לדוגמה, שמש, מים או רוח. תשובה ראשונה, הם לא מזהמים את הסביבה. תשובה שנייה, השימוש בהם זול יחסית. תשובה שלישית, המשאבים קיימים בהרבה מדינות. ותשובה רביעית, כל התשובות נכונות. אתם זוכרים מה היתרונות של שימוש באנרגיות חלופיות? נכון מאוד. היתרונות בשימוש באנרגיות חלופיות זה כל התשובות נכונות. הם גם לא מזהמים את הסביבה, כי אין שם שריפה. השימוש בהם הוא יחסית זול, כי אנחנו לא צריכים לקנות את זה. והמשאבים קיימים בהרבה מדינות. נכון, יש בזה גם חסרונות, אבל היתרונות כאן הם רבים. שאלה נוספת. ממה מורכב גנרטור? ממגנט בתוך סליל? מטורבינה בתוך מגנט? מסליל בתוך טורבינה? או כל התשובות נכונות? בואו נראה אם גם כאן אתם זוכרים את התשובה הנכונה. נכון מאוד, התשובה היא שגנרטור מורכב ממגנט בתוך סליל. שאלה נוספת, ילדים יקרים. אילו פעולות ביתיות אתם יכולים לבצע בכדי לחסוך בחשמל? להשקות בשעות הערב? כיבוי אור בחדר ריק? כיבוי המקרר בכל ערב? או לא להשתמש בחשמל בכלל? בואו נראה מה התשובה הנכונה גם כאן. ודאי, כיבוי אור בחדר ריק יעזור לנו כדי שנוכל לחסוך בחשמל. זה לא הגיוני שנחבא את המקרר בכל ערב, או שלא נשתמש בכלל בחשמל, וגם השקיה בשעות הערב היא לא תחסוך לנו בחשמל, אלא אם נקפיד בכל פעם שאנחנו יוצאים מן החדר, לחבות את האור, לחבות את המזגן, את המעברר, או בחורף, את התנור חימום, כך אנחנו נוכל לחסוך בחשמל. תשלום על צריכת חשמל ביתי. אנחנו משלמים לחברת החשמל עבור השימוש בחשמל. בכל בית מותקן מונה חשמל שמודד את צריכת החשמל, על פי כמות האנרגיה החשמלית שנמדדה ושהשתמשנו בה, מתבצע חישוב התשלום. בתמונה אנחנו רואים למעשה את המונה שבו הוא סופר כמה חשמל אנשים השתמשו בו באותו החודש. נעבור כעת לקרוא חשבון חשמל ביתי. אני רוצה שתחפשו, ילדים יקרים, חשבון חשמל, או אתם יכולים לעזר במה שיש כאן בתמונה. ואני רוצה שתסתכלו עבור כמה ימי צריכה החשבון הזה. על כמה זמן משלמים את זה, כמה ימים השתמשו פה. בנוסף, מה הייתה צריכת החשמל בימים אלה? בכמה חשמל השתמשו? האם תוכלו לחפש בחשבון הזה בכמה חשמל המשפחה הזו השתמשה? והדבר השלישי, כמה הם צריכים לשלם? בואו ניתן לזה דקה לראות שהצלחתם את זה לבד. ילדים יקרים, אני בטוח שהצלחתם למצוא לבד. אנחנו יכולים לראות בחשבון החשמל הביתי את תקופת החשבון מוקף למעלה באדום. אנחנו שמים לב שכתוב כאן שאנחנו משלמים עבור תקופת חשבון של 57 ימים, כמעט חודשיים. ובריכוז החשבון אנחנו יכולים לראות בכמה קוטש המשפחה השתמשה. במקרה הזה אנחנו רואים שהם השתמשו ב-2,631 קוטש, שזו צריכה די גבוהה של חשמל. כעת אני רוצה שתחפשו בחשבון החשמל, האם צריכת החשמל בחודש הזה היא עלתה או ירדה ביחס לחשבון הקודם? האם בחודש הזה המשפחה השתמשה ביותר חשמל או בפחות חשמל? האם אתם יכולים למצוא את זה לבד? נכון מאוד. בתחתית חשבון החשמל אנחנו יכולים לראות את צריכת החשמל שלך לעומת הצריכה הממוצעת בעיר מגוריך. מה שמסומן בצבע כתום זה מה שאתה משתמש בבית. ומה שמודגש בצבע סגול זה בעיר מגוריך. אנחנו יכולים לראות כאן שהמשפחה הזאת משתמשת הרבה יותר מהממוצע משאר הבתים שנמצאים בעיר שלהם. ככל שהגרף יותר גבוה, זה אומר שהשתמשו יותר בחשמל. למשל, בחודש שמוקף לנו את העיגול באדום בצד ימין, אנחנו יכולים לראות שהם השתמשו בהרבה קוטש, הם השתמשו בהרבה חשמל. המשפחה הזו צריכה הרבה מוצרי חשמל, ואילו בעיגול האדום הקטן יותר, זה מראה לנו שהם השתמשו הצריכה הנמוכה ביותר. ברגע שנעקוב אחרי הדברים, אנחנו נוכל לראות איפה צרכנו יותר חשמל ובמה נוכל לחסוך. אם כן, תלמידים יקרים, אני רוצה שננסה לחשוב לבד. כיצד תוכל משפחת כהן לחסוך בצריכת החשמל שלה ולצמצם גם את חשבון החשמל? תנסו לחשוב על רעיונות לבד. כתבו מספר המלצות במחברת. אני מחכה לכם. אני רוצה לראות מה סיכמתם. דקה אחת לסכם, ילדים יקרים. נכון, ילדים יקרים, כדי לצרוך חשמל בצורה נבונה, אנחנו צריכים להקפיד לכבות אורות, לכבות את האורות ואת המזגנים בכל פעם שאנחנו יוצאים מהחדר. בנוסף, אנחנו צריכים להפעיל את מכשירי החשמל רק כאשר הם מלאים לגמרי. לדוגמה, אנחנו לא נפעיל את מכונת הכביסה כאשר יש לנו רק מעט כביסה. אנחנו נחכה שהמכונה תתמלא וכך נפעיל בפעם אחת את המכונה. אנחנו ננסה להשתמש בתאורה חסכונית, למשל לד, ולהחליף את המנורות בבית שצורכות לנו הרבה חשמל. בחודשי הקיץ עדיף לנו להשתמש בדוד השמש ולא בחשמל. דבר אחרון, אנחנו צריכים להקפיד מוצרי חשמל בעלי צריכת חשמל יעילה. את זה נוכל לדעת בעזרת תווית אנרגיה שמוצמדת לכל מוצר חשמלי שאנחנו באים לקנות. האותיות שמסומנות לנו מהירוק ועד האדום מסמלות לנו בעצם את יעילות המוצר מבחינה אנרגטית. האם הוא לוקח הרבה חשמל או לא. ככל שהמוצר הוא יעיל יותר, הדרגה שלו תהיה ירוקה יותר וגבוהה יותר. וככל שהמוצר יהיה זולל חשמל יותר, הוא יסומן יותר במדרגות התחתונות יותר בצורה האדומה. במקרה הזה, התווית עומדת על האות B, על הירוק הכהה. זה אומר, זה לא מוצר שזולל כל כך הרבה חשמל, אבל יכול להיות אולי טיפה יותר טוב ממנו. אם כן, נסכם. למדנו כיצד ניתן להפיק חשמל באמצעות תנועת צליל נחושת ומגנט. למדנו כיצד משתמשים בעיקרון הפקת החשמל בתחנות החשמל השונות. למדנו והכרנו תחנות חשמל מסוגים שונים. בכולן נעשה שימוש בגנרטור. למדנו על מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים, על היתרונות ועל החסרונות שבשימוש בהם. למדנו כיצד קוראים את חשבון החשמל הביתי וכיצד נשתמש בבית ובכל מקום שאנחנו נמצאים בחשמל בתבונה. ולכם משימת אתגר, ילדים יקרים. הובא לידיעתכם שמתכננים להקים תחנת חשמל הפועלת באמצעות שריפת פחם בעיר ליד חוף הים. כתבו מכתב לראש העיר ונסו לשכנע אותו למנוע את הקמת התחנה. הוסיפו למכתבכם נימוקים למניעת הקמת התחנה והצעות חילופיות. בהצלחה, תלמידים יקרים.